יום רביעי, פרשת ויקל פקודי. היום זה היורצייט של מורון הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. כף באדר, כמובן שנדבר עליו. אספר לכם גם מה היה עם הבל זרוב, שהגיע אליו איזה יהודי, שאל איזה דרדור ברוחניות, מה הוא אמר לו שיקרה לו אם חלילה ויחלל שבת. כמובן המדורים הנפרעים, קניין חוכמה, החפצים בחיים. יהיה לנו היום סקירה קצרה מהעורך האלון לקראת שבס מלכתור, הרב משה הרמן, על התכנים היוחדים שיופיעו באלון. עבודה בכל יום, אנחנו מתחילים. פעם שנסובה השיחה בבית מורון הגריל שתיים זכר צדיק לברכה על מעלה והמצווה של ההספד על חוכום, אז אמר רב שטיינמן שהיום לא, זה לא מצוי כל כך, שאנשים יתעוררו מהספדים, ושזה יגרום להם ללכת בדרכיו של אותו אחד שמספידים אותו. היה שם איזה תלמיד חוכם, ואמר שהוא בעצמו הרגיש התעוררות מהספדים על מורון הגרשה זוהרבך. אז שאל אותו הרב שטיינמן, כגון מאי? אז הוא אמר לו, כגון מה שסיפר התלמיד שלו, הגאון רב יהודה עדס שליטה, סיפר שעל הרב שלמה נור בחדר מיוחד, בירקתי שכונת שערי חסד, ששם הוא התבודד בלימוד שלו, והוא לא קיבל שם אף אחד. ופעם היה לרב עדס איזה עניין מאוד חשוב, אז הוא שער בדעתו שהוא מותר לו, הוא יכול להיכנס, והוא דפק על הדלת. ואז כשרב שלמה נור פתח דלת וראה אותו, אמר לו, גם אתה? גם הקרובים ביותר אני לא רוצה שיפרו לי כאן. כששמע זה הרב שטיינמן, הוא אמר שבאמת זה מעשה מעורר ביותר, שמלמד אותנו מה זה שקידה אמיתית בתורה. סיפור יפה שהופיע בקהל תאורג. וביום השביעי יהיה לכם קודש שבוס שבוסן להשם. בעלון הנפלא, נר לשולחן שבת, הופיע שם מאי סינוירו, שסיפר אותו הגאון רבי נחם רוזנבליט, אביו של בעל העלום כמדומני. הוא שמע את הסיפור הזה מרברפול דוד אוירבך, זכר צדיק לברכה, שהיה ראש ישיבת שער השמיים, גיסו של הגאון רב שלום שבדרון. הוא סיפר לי, אישה אחת שהתגוררה בשכנות של רב שלום שבדרון בשערי חסד, היה בן שלא שמר תורה ומצוות, קראו לו מוישה. הוא היה פקיד בכיר בממשלה, הוא היה נכה ברגליים, לא יכול ללכת ברגליים, היה לו רכב ממשלתי מהודר, שבאותם ימים אדם בעל רכב בכלל היה נחשב למורה מעם. יום אחד הוא בא לבקר את אמא שלו, הוא פגש את הגיסים הגאוני, רב שלום שבדרון ורב פולדו ודוירבך. פתאום נחה על רב שלום רוח של תוכחה. הוא אמר לפקיד בניגון הידוע של רב שלום, מוישה, מוישה, פה אתה אדם חשוב. אבל אחרי 120, הרי בסוף יעלו אותך להר המנוחות, וזה יכול להיות גם יום קר, וכולם ילוו אותך, אבל בסוף, בסוף אתה תישאר שם לבד. שם גם אין אוטו, אין פקיד בכיר. מוישה, מוישה, מה יהיה אז? רב דוד, רב דוד אורבך, היה בטוח שרב שלום אומר לך לטוף מנה, הוא, ואותו פקיד התפרץ עליו. אבל למרבה הפלא, ענה לו מוישה, מה אתה חושב שאני לא יודע? אני אספר לך מה קרה ולמה אני לא הולך על הרגליים. תשמעו סיפור נורא. הוא מספר לו שבצעירותו הוא היה בחור דתי, חסיד בל. וכנהוג לפני הבר מצווה, אבא שלי לקח אותי לבל זרוב, רבאון. והתברך, עבדנו בתור. לפנינו ממשיך ומספר אותו פקיד מוישה. היה יהודי נכה שהלך עם קביים, וכשאותו יהודי הגיע לרבא, אז הבל זרוב אמר לו, למה אתה לא הולך על הרגליים? תזרוק את זה, תזרוק את הקביים. אז אותו יהודי לא הבין מה הבל זרוב רוצה ממנו, הרי אם הוא שותק ברגליים מלידה, אז הוא ככה התמאמה, זה רק קו אחד, מקל אחד. אז הבל זרוב אומר לו, אמרת לך לזרוק את שתיהם, תזרוק את שתיהם ותלך. טוב, אז האיש זרק גם את השני, ולפליאת כולם, התחיל ללכת כאחד האדם. אבל זה לא היה הנס היחיד שם. ואני ממשיך ומספר אותו פקיד, אני הייתי בתור מיד אחריו, והרבא אמר לי, אתה ראית מה שהיה כאן? תדע לך, בשבת הראשונה שאתה תחלל, מה שהיה ליהודי הזה יעבור אליך. שמרח. עברו שנים, ממשיך אותו פקיד במוישה ומספר. הייתה בפולין את התנועה, תנועת הבונד, הסוציאליסטית ששחפה רבבות בני ישראל. וגם אני ממשיך ומספר אותו מי שהפכתי לחבר בבונד. עד שנהייתי מדריך לבני נוער, והוא אומר, שנים הקפדתי ולא חיללתי שבת. אבל שבת אחת, עשינו טיול, כל החניכים שלי עלו למסעית, מסעית של טיולים זה היה, ואני ביחד איתם. המסעית התחילה לנסוע, נפלתי ממנה, נחבלתי, ומאז אני לא יכול ללכת על הרגליים. נו, מה אתם חושבים שזה הספיק לרב שואל שבדרון? אמר לו, כבר היית, כבר היית, ואף על פי כן. איי, איי, איי. קניין חוכמה פרק א', רבותיי. אומרת המשנה, אין לך אדם שאין לו שעה. הרב פעם, זכר צדיק לברוכה, היה אומר, אי אפשר לזלזל, אסור לזלזל בשום אדם. כי הרי המעשים של הבני אדם נסתרים, ואף אחד לא יודע איתנו, ואף אחד לא יודע כל אחד מי הוא. גם אם בן אדם נראה ביניך כקל שבקלים, פחות שבפחותים, יש לו איזו שעה שבה הוא מזהיר בזוהר של קדושה נפלאה. והלוואי, הלוואי שהיו לנו שעות כאלה. והוא המשיך וסיפר סיפור שהוא שמע מאמא שלו. הוא אומר שבבית שלנו הייתה מגיעה מדי פעם אישה אלמנה, אישה פשוטה מאוד לעזור לאמא בעבודות הבית. השכר שלה היה מועד כמובן, גם בבתים אחרים היא שימשה כמשרדת באופן הרעי, ומהשכר של העבודה היא חסכה קצת. פעם היא, אחד מהחברות שלה, שהייתה אישה נהיה וגלמודה, הוא צריכה לכסף, אז היא הוגשה מן ההלוואה. והיא נתנה לה, והמשרדת נתנה לה $100, זה היה שקול, כן, ממש סכום גדול, בפרט אצלה. נו, לה ארכו הימים, ואותה אישה הלווה מתה. ממילא במותה עבד גם החוב. בלוויה שלה, אותו אישה משרדת הלכה אחרי המיטה, ואמרה, אני מוכלת לך. הכסף מחו לך, אני מוכלת לך בלב שלם. סיים הרפם ואמר שאימא שלי שהלכה לצידה, שמעת הדברים שלה, התרגשה עד מאוד, וכמובן שרחשה לה כבוד רב. סיפור נפלא שמופיע בתור אל המלך. ועכשיו אנחנו מגיעים לסקירה, סקירה קצרה, מהרב מישה הרמן על האלון הנפלא, לקראת שבת. פרשת השבוע ויקהל פקודי פותחת בציווי על שמירת שבת, אז מעשה נפלא מובא בגיליון השבוע, על מרצה יהודי שהיה מבוקש בתחומו, שהוזמן להרצות בכינוס של חברת מייקרוסופט העולמית. אבל כשהתברר לו שהאירוע יחול בשבת, ביטל את האירוע, ביטל את ההשתתפות, סליחה. און עתק שהמרגנים הציעו לו, לא שינו את ההחלטה. הדברים התגלגלו לאוזני בעלי החברה ביל גייטס, שהתבלצה על זה במשפט, במשפט מעניין ביותר שגרם לקידוש השם גדול. בהקשר לזה מובא גם סיפור על ראש ממשלת בריטניה שהתערב בסכום עתק עם בכיר סיני על הנאמנות של רוטשילד ליהדות. יש שם גם על קושים דוברי יידיש שהחזירו צ'ק נדיב שקיבלו ממחלל שבת. לצד גילוי מעניין למה בבית טרניסים לא משתמשים בשבת בחשמל מהגנרטור, אלא רק בנרות ולוקסים. תוכלי לקרוא גם בגיליון גם עלינו גדולי ישראל, ברכת חיים קניבסקי, שליטה, ברכת בור שכל עצמך חכמוס על העיריו, וגם על רופא בעל שם עולמי, שיצא מגדרו בהתפעלות בחדר של הרב אליושיב, למשמע 5 שאלות קולעות ומדויקות בתחום ההתמחות שלו שיפנו אל הרב אליושיב זצ"ל. יריעה מיוחדת, אומר הרב מישה הרמן, הבאנו השבה בגיליון, שהיא קדושה אמירות ועובדות נפלאות מגדולי ישראל, בעניין כבוד אמיתי, כבוד מדומה. ביניהם מישה שיים החובץ חיים, שהוא מנע מהגון רב אהרון בקש לברוח בסיום הנאום שלו. והגון שהתיישב במזרח בעצמו לפני שיכבדו אותו, כדי להמתיק קצת את הגלולת הכבוד המרה. תוכלו גם לקרוא לקט מרתק מזיכרונות אוהב של רב משה שלנבוך, ישנו כמודה בישיבה של האגרם שניידר בלונדון, לצידו של בחור נוסף בשם מוישה, מוישה רייכמן, שלימים נודע כאחד מגדולי מחזיקי התורה, ועל הנבואה המדויקת של הראש ישיבה, באשר לעתידם של שני התלמידים בעלי השם הזה. ובינתיים, עד שהגיליון יגיע לכם, תוכלו לנסות לנחש בעצמכם איזה מוישה שימש כוורקר, וקר, סליחה, זה שמעורר את הבחורים בבקרים, ועל איזה מוישה הוטלה המשימה להשיג לחם מהמאפיות בלונדון לתלמידי הישיבה בתנאים הקשים של שנות המלחמה. יש גם בגיליון מקבץ של עובדות מיוחדות בעניין השליטה על מידת הכף שהייתה אצל גדולי ישראל. ביניהם עובדה נפלאה שסיפרה הרב שח, זכר צדיק לברכה, על רב חיים מויזר גרוג'ינסקי, שהוא הבליג בשתיקה על מתח האשמות שווא. ועל הגאון רב אליעזר יהודה פינקל, שדיבר בשבחם של אברכים שהתפרצו לביתו בליל שבת ומחו על אחת מההוראות שלו. ועל המאדיר הנודע, הרב רב שבתאי פרנקל, זכר צדיק לברכה, שלא הניד עפף שכוס קפה של העוזר שלו נשפחה על כתב יד יקר שהושג בעמל ועון רב. תקראו גם על איך הצליח הרבי מן הדבור לזכר צדיק לברכה כילד בן 12 להשיג כמות נכבדה של עצי עסקה ליהודי מחנה דז'ורין באוסטריה שהיו שקפו מקור. ואיך הגרי גוטסמן קנה בניין בשכונת רחביה בסכום של 150 אלף דולר בהכרעה של הגיא ותמצ'בין, מבלי שהייתה לו פרוטה. וגם על מנהל כולל שיום לפני ראש חודש לא היה לו כלום לשלם לאברכים, והוא פנה לאברך הראשון שנקלה בדרכו וביקש את העזרה. כל זה לצד פרפרות על הפרשה, שיחות ורעיונות מגדולי המגידים. כמובן הלכות אקטואליות בעניין קריאת הספורו, סיכום הדפי מבעלוכה, ועוד ועוד כמיטב המסורת מדי שבוע. נביא לכם פה חלק מסיפור שסיפר הרב הגאון רבי חיל מאיר צוקר שמופיע באלון, על איזה יהודי באמריקה, בעל נכסים, רב דוד בודנר, שנמנה בין גדולי התומכים בעולם התורה, והוא זכה לדבר נדיר. הוא גם מחזיק תורה, וגם זכה לבנים וחתנים, תלמיד החכמים. שאלו אותו פעם, מה הזכות הזאת שעמדה לו, שמה שרוב הגברים לא זוכים לה? אז הוא סיפר על הסבא שלו, סבא בודנר. הגיע מפולניה לארצות הברית לפני 90 שנה, עבר את תלאות הפיתורים וקשיי הפרנסה באמריקה, כמו יתר אחד. אבל כל יום ראשון בשבוע, שהיה חוזר הביתה למכתב פיתורים, הוא היה נכנס לבית בריקוד, ואומר, הנה זכיתי, ושברוך הוא רוצה לתת לי את הברכה מתחת ידו הרחבה, מבלי שאני אזדקק לאיש. לכן פיתרו אותי מהעבודה. אחרי תקופה של חצי שנה, הוא לא מצליח למצוא שום עבודה בפרנסה עין. גם לא היה לו לשלם את השכירות של הדירה, אז המזכיר של הדירה זרק אותה לרחוב. וככה הם הלכו ברחוב עם החפצים שלהם, מבלי שהם יודעים לאן. ואז יהודי חדרו אותם מחלון הבית ושאל אותם לאיפה אתם צועדים, אז הם אמרו לו בתמימות, לא יודעים. אז הוא קרא להם להיכנס לבניין, הוא מראה להם את הקומה של המכונות של העסקה המרכזית, שיש שם הרבה מקום להניח מזרונים, ותחיו שם עד שתסתדרו. אחד הימים, איזה יהודי אמריקאי אחד, רואה ילדים כושים משחקים ברחוב, אבל לא מדברים באנגלית של כושים, אלא ביידיש. זה היה בשבילה יותר מדי. הוא ניגש אליהם ושואל אותם, מאיפה השפה הזאת? אז אמרו לו, בוא, תגור איתנו שבוע וגם אתה תהיה כושי דבר יידיש. הוא הלך אחריהם, כשהגיע למקום מגורים, הזדעזע. איך חיה משפחה שלמה על הרצפה בחדר המכונות, עם כל הרעש והפיח שהן מייצרות. היי, כדאי לכם מאוד לקרוא את המשך הסיפור באלון, סיפור מאוד יפה. יש פה עוד סיפור מרב לזר טורק על רב שמטוב פרנקל שהיה עוד מוצל מאש, אש התופת הנאצית, שהוא בעצמו היה איש רע משכמו ומעלה, תם וישב שעשה את מלאכת השם באמונה. נסת חייו, כמו שהוא זכה לעשות, להוציא לאור את ספרי הרמב״ם, היד החזוקה, במהדורה חדשה, מפוארת, נקייה מכל שגיאה וטעות. ובשביל המטרה הזאת, הוא השליך את נפשו מנגד להשיג את המהדורות הראשונות, להתחקות אחרי הכתבים המקוריים של הרמב״ם, וממש הקדיש לזה שנים ארוכות להשלים את זה בצורה הטובה והמפוארת ביותר. באחד הימים, המשרד של רב צבתא לבש עבירה של חג. באותו בוקר באו לסיומם חודשים ארוכים של עמל והגיע. מה היה עמל והגיע? הוא השיג תו יד עתיק ונדיר של אחד מתלמידי הרמב״ם שבמצרים. היו צריכים תיווך של שרים, שגרירים, חברי פרלמנט, ממש רשם, הפעיל קשרים ברמה בינלאומית של לרכוש את הכתב היד הזה, לא בחינם, בסכום עתק, אבל שהם יסכימו. ואותו קלף עתיק ונדיר היה מונח על השולחן. הוא קרא לעוזר לבחון איתו ביחד את הכתב יד. העוזר נכנס עם הכוס קפה, כשהוא נרגש בעצמו לראות את הכתב יד שכה יחלו להשיג אותו. מרוב התלהבות העוזר נתקל באחד מרגלי השולחן, וכוס הקפה, אתם יושבים, לא פחות ולא יותר, התהפכה על השולחן, הישר על הקלף העתיק ועיקר המציאות. נו, מה נראה לכם רב שבתאי עשה? כי צריכו לקרוא באלון לקרב שבס. תקראו ותרבו נחת. אספר לכם סיפור שסיפר רב אושר קובלסקי, שליטה. סיפור על ביטחון והשתדלות. ערב ראש חודש אדר א' לפני כמה שנים, בשעה 6 בערב במרכז הרפואי שניידר של פתח תקווה, נכנסים בצעדים מהירים אבא ובן, ילד בן 12, קיבלו הפניה דחופה למיון. כידוע רבותיי, ידי הצוות שהרפואי שם מלאות עבודה, עומס הפניות תמיד גבוה, והכל מתנהל בעניינות, באיטיות מתישה. כבר בכניסה לבית חולים, האבא התחיל לחשוש, מה יהיה עם השוב של הדפויני? זה אמור להתחיל עוד 5 שעות, 11 בלילה. הזמן מתקדם בקצב מהיר. ההליכים מתנהלים בעצלתיים, אבל ברור שהוא חייב להגיע לשיעור. ב10 שנים האחרונות הוא יכול למנות על יד אחת את מספר הפעמים שהוא נהדר מהשיעור. הזמן עובר, הוא מתחיל להילחץ, הוא מבין שהולך להישאר שם עוד שעות ארוכות, והוא מתחנן לצוות הרפואי שיזרז תהליכים. הוא מנסה להתקשר לעסקנים, אבל זה לא עוזר. הוא חושב לעצמו, מי לא יודע שחדר מיון זה מקום שמבלים בו הרבה זמן? זה לא הגיוני מה שאני עושה עכשיו. אבל רגע אחרי זה הוא מתעזר בגבורה. מה אני עושה חשבונות אם זה מעשי או לא? אני עושה את מה שאני יכול, גם אם זה לא נראה שזה יוביל לתוצאה. אל תכעסו עליי, אל תקפידו, גם את ההמשך של הסיפור הזה, אתם תקראו מחר בליקר שבת. אני רק רוצה להעביר, זה לא שיש לי את כל הסיפור ואני אסבר לכם חצי. גם אני בעצמי לא יודע את ההמשך, ואני במתח כמוכם ונקרא את הסיפור לדעת מה היה בסוף. ואנחנו מגיעים לדף רמי והלוכי. רבי זילברשטיין שליטה בשיעור שלו, בשלוחה אחד, דן היום בגדר מלך הסטייפן. וגם מה ישבוס זה שבוס, ומתי היא מותרת, וזה באיזה אופן מותר להסיר לכלוך שנדבק לבגד. אז בואו נלמד גם אנחנו זה דף רמי והלוכי רבותיי. אחת מלמתת מלאכות האסורות בשבת היא מלאכת טייפן. שהפירוש שלה, לחלק גוף אחד לחלקים רבים. יש מהראשונים שכתבו שזה דבר שנתחן, או שבהתחלה הוא לא היה גוף אחד, והוא התגבש ונעשה גוף אחד, אז אין בו כבר איסור טייפן. הוא כלשון הפויסקים, אין טייפן אחר טייפן. ככה גם פוסק הרמ"א. אבל יש אומרים שזה לא אמור אלא במאכלים, כגון פת, שתחילתה בגרגרי חיטה, שנתחנו לקמח, ושנעשו גוש אחד על ידי אישה, ואין בה איסור תוכן. אז שמה בוודאי שזה לא נאמר. סליחה, בוודאי שלא נאמר, ויהיה מותר לפעול אותה לפעורים. אבל בדברים אחרים, כגון אפר שפכו עליו מים, ועשו אותו גוש אחד של טיט, וזה יש תוכן אחר תוכן. וכמו כן יש אומרים, שלא אמרו שאין תוכן אחר תוכן, אלא בדבר שהתקבץ ונעשה גוש אחד בידי אדם. כגון קמח שנעשה גוש אחד על ידי אלישה. אבל דבר שהתקבץ מאליו, למשל אפר שנרצה מי גשמי ונעשה גושתית, וזה יש איסור תוכן. אמירה לגוי לעשות מלאכה בשבת, כידוע, אסורה מדי רבנן, כי יתר איסורי שבת מדי רבנן זה מכונה בשם שבוס. אמירה לגוי לעשות איסור דה רבונון, מכונה שבוס בשבוס. והאמירה הזאת היא מותרת במקרים שונים, ובין השאר במקרה של צורך גדול. לדוגמה, מי שהבגד שלו יתלכלך, והגוי יכול לנקות את זה באמצעות עשייה של מלאכה דה רבונון, ואין לו בגד אחר, והוא צריך לצאת לרחוב. רשאי לומר לגוי לנקות את זה באופן הזה. במקרים שמותר לומר לעשות מלאכה דה רבונון, מותר גם לומר לו לעשות מלאכה דאורייתא בשינוי. כיוון שעל ידי זה, המלאכה הופכת לאיסור דה רבונון. וכן עם עיקר הדין, מותר במקרים האלו להגיד לגוי לעשות מלאכה שאינה צריכה לגופה, כיוון שלדעת רוב הפוסקים, האיסור שלו מדה רבונון. אבל כיוון שלדעת הרמב"ם מעשרה מדאורייתא, אז צריך להעדיף עשיית מלאכה אחרת דה רבונון, וכגון בזה שיעשו את המלאכה בשינוי. זה בעניין הזה. בעניין של לומר לגוי. עכשיו, בגד באיזה לכלוך כן מותר להשיג את הבגד? אם אין בלכלוך משום מסור תוכן, או שהוא לך, אז הדין שלו הוא ככה. אם אחרי שיסירו את הממשות של הלכלוך יישאר קטן, אז מותר לשפשף את חלקי הבגד זה בזה בצידו הפנימי כדי שהלכלוך ייפול. וכן גם מותר להסיר את הלכלוך בעזרת ציפורן, או גב הסכין. כן, צידו הקהה של הסכין. אולי ייתכן שמותר לעשות זה גם בעזרה של הצד אחד של הסכין. אבל אסור לשפשף את חלקי הבגד אחד בשני מהצד החיצוני, כיוון שזה נראה כפעולה של כיבוס רגילה. אם אחרי הסרת הלכלוך לא יישאר קטן, אז מותר להסיר את זה רק מבגד שלא מקבידים על הניקיון. ואילו מבגד שמקבידים על הניקיון שלו, וכיום הוא מצוי בימינו ברוב הבגדים, אז אסור להסיר אותו. ולדעת ראשונים רבים, האיסור הזה הוא מדאורייתא. יזכר רבותיי במה שלמדנו אתמול. מי שהנעליים שלו מלוכלכות בטיט ובבוט, לדעת השולחן ערוך אסור לשפשף בשבת בקרקע, ולדעת הרמ"א מותר, ונחלקו האחרונים אם ראוי לבני אשכנז להקל בזה. וגם לדעת המקילים, אסור לשפשף את הנעליים בקרקע במקום שיש בו שקע. מי שנעלי האור שלו התלכלכו בטיט ובבוט, אסור לשפשף אותם בשבת בסוף המתכת שפיתחי הבתים, ויהיו מחכך את הנעליים בנחת, מותר. נחלקו הפוסקים, הדין הזה אמור גם בנוגע לנעלי אור, שבזמננו ובטיט יבש, צריך להחמיר גם משום איסור פשט. נזכר רבותיי למה שלמדנו לפני 100 ימים. האם בשבת צריך ליטול ידיים בחדר שסועדים בו? בין הקידוש לסעודה לכתחילה אין לצאת ממקום הקידוש למקום אחר. ובמיוחד, אם היציאה החוצה כרוכה בשעה ממושכת, כי עצם שינוי המקום נחשב להפסק בין הקידוש לסעודה. אבל בדיעבד, אם הוא יצא ושב למקום הקידוש, הוא לא צריך לקדש שוב פעם. וכמה מגדולי ישראל נהגו ליטול את ידיהם במקום שהם שקידשו, אבל רבים נוהגים לצאת לנטילת ידיים. ולדעתם, היציאה לא נחשבת להפסק בגלל שהיא מצורכי הסעודה. וגם אם חלק מהסועדים נותרים במקום הקידוש כשיוצא, אז יש אומרים שהיציאה לא נחשבת להפסק. הדף היומי בבלי. על ראשו של מי ניחו ספל הפוך? ומניין שנוח לא היה טרייפה? ומה מיוחד בצוואר של החגב? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת עבודה זרה דף נ"א, ואתם כבר יודעים שאפשר לשמוע שורה הנפלאה והבהיר והברור והמהיר של הרב אליהו אורנשטיין בשלוחה 2. ואנחנו עכשיו מגיעים רבותיי, מגיעים למדור הנפלא, החפצים בחיים, חובץ חיים יומי. בואו, תצטרפו אלינו ללימוד היומי של הספר חובץ חיים. היום אנחנו מתחילים את כלל ו' מלכות לשנורא. שהוא עוסק באיסור קבלת ושמיעת לשנורא, ובגדר האיסור של הקבלה, החפץ חיים כותב שאסור להאמין בלב שהסיפור אמיתי, כי על ידי זה יבוזה בעיניו מי שנאמרו עליו הדברים. ובהגאות באר מים חיים, החפץ חיים כותב שאין איסור להאמין לעצם העובדות שהוא שמע, אלא לגנאי שנובע מהם. והביאור מוסף שבמהדורה של דיר, שהוא מביאים בזה מדבר האחרונים, שלפי זה יש עצה נפלאה לא להיכשל בקבלת השנורת. והיא, מי שמרגיל את עצמו לדון כל אדם לקו זכות, אז נמצא שבעצם מותר לו להאמין לעצם הסיפור, כי הרי חברו לא מתגנה על זה, כי הוא מיד ידון אותו לקו זכות. מביאים את הסיפור שסיפר רבי אל זקס, שאימא שלו הייתה הבת של החפץ חיים. אז היא התבטא בפניו שלדבר לשנורת זה בידו של האדם. אבל איך? איך אפשר לומר לאדם לא להאמין? והוא ענה לה, שדרבה, לא לספר לשנורא כשהיצר בוהר, זה לא קל. אבל לא להאמין לשנורא, זה פשוט. כל מי שנמצא בחברת בני אדם יודע כמה נכונים דברי החפץ חיים, שהוא אמר שרובם שקרנים וכולם גזמנים. והניסיון מוכיח שכשבודקים כל הסיפור לאמיתו, מתברר שהוא שונה לגמרי מהאופן שהוא סופר והוא עבר לאנשים. עוד קודם החופץ חיים, שגם על שמיעת לשנורא, אפילו שאין בעדתו לקבל את זה, יש איסור, איסור מן התורה, כיוון שעל כל פנים הוא מטה את אוזנו לשמוע את הדיבור האסור. אלא שיש חילוק בין איסור קבלה לאיסור שמיע, שאם שמיעת הסיפור עשויה להועיל לו בעתיד, אם זה באמת אמת, מכיוון שהיה בדעתו לעבוד אצל אותו פלוני, או להשתתף איתו בעסק מסוים, או להשתדך איתו, מותר לו לשמוע כדי לחוש בלבד, אבל לא להאמין. וכן אם זה לתועלת אחרים שהוא רוצה לחקור אם הדבר נכון כדי להוכיח לאותו פלוני מקדומה, מותר, כי הכוונה שלו תועלת ולא כדי לשמוע את הגנות של הזולת. ועד כאן המדור הנפלא, החפץ חיים יומי. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. אומר החפץ חיים מספרו תפארת אדם, פעמים שאדם נכשל באבון ומתרגל בו, בגלל שהוא רואה שזה הפקר בעיני הרבה מהחברים, וזה לא נחשב לאבון. ולכן הם התרשלו ידיו של אותו אדם משמיעה של אותו אבון. אבל באמת, אומר החפץ חיים, אם הוא יראה שיקורים, שיקורים כלות, מתחברים מגויים ומשתי יין, אוכלים בשר נבלה, היעלה על דעתו ללמוד מאותה הנהגה לעשות כמעשיהם? אומר החפץ חיים גם בענייננו, בשביל שאלו נשתקרו ונשתגעו בשחרות היצר, עד שאיבדו דעתם והזכירו נפשם, ללך לאבדון, גם הוא ישתקר כמותם, וככה ינהג, יפקר את נפשו. הרי על כל אבון יש מלכיות, ואף שבימינו אין רשות ביד בית דין להלקוט אותו, מהחפץ חיים תראו, תשמעו משפט נורא של החפץ חיים, ידע בבירור כי יקבל שם מלכיותיו על ידי מלאכים רעים, וגרוע הרבה יותר ממלכיות שלנו. ולפעמים יסובר שיקבל מלכיות גם בזה העולם. כדרך שאמרו חז"ל, אף על פי שבטלה סנהדרין, דין ארבע מיתות לא בטלו. ומי שמתחייב בסקילה נופל מן הגג וכדומה. ובסיום החפץ חיים אומר, דברי השם יתברך בתורה הקדושה לא יתבטלו ולא ישתנו חלילה מפני אנשים שוטים שמפקירים אותה. כי מול דברי השם החיים וקיימים, מה נחשבים אותם בני אדם שמהם עלי חלד קצובים? וקציץ השדה כן יציצו, הימים הקצובים שניתנו להם, ועד מהרה ייבולו ואינם. ובשביל שכלותם לא ישתנו חלילה דברי אלוקים חיים שקיימים לנצח. עד כאן המדור הנפלא, המוסר היומי. ואנחנו מגיעים למדור פרשת שבוע, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם. החפץ חיים שואל, קודם כל, ממתי מלאכה של האדם נעשית מעצמה? את צריך להיות כתוב שש ימים, תעשה מלאכה, לא תעשה. עוד שואל החפץ חיים, למה בשביל להזהיר על זמירת שבת, צריך להזכיר את הששת ימים תעשה מלאכה? ושתי הקושיות לתורצות ותורץ אחד. באדר כמוסר של רבי עקב נוימן, אז הוא מביא שהחפץ חיים שאל את השאלה הזאת את אחד הסוחרים הגדולים בעיר צ'רניקוב ברוסיה. הוא שמע לי איזה יהודי אחד שם, בעל בית חרושת שמעסיק פעלים מיהודים בשבת. החפץ חיים נכנס אליו, דיבר אותו שיפסיק. אבל הבעל בית חרושת ענה לו שהוא בכל יום מרוויח 4,000 רובל, מהתוצר של בית חרושת, הוא אומר לו, אתה רוצה שאני אפסיד סכום כל כך גבוה? חפצחיים אמר לו, אתה לא צודק, מי לך מה לחשוש, כי משמר של שבת לא מפסידים. ולעומת זה, מחיול שבת רק מפסידים. חפצחיים ניסה לשכנע אותו. הוא אמר לו את הפסוק הזה, עם הקושייה, למה כתוב תעשה ולמה ששת ימים? חפצחיים אמר לו, במתק לשנו, שבוודאי שהכוונה של התורה להגיד בזה, שאחד תלוי בשני, אם אתה רוצה שתהיה לך מלאכה בששת ימי השבוע, זה בתנאי שביום השביעי נשמור עליו, שבת ואין נפש. טוב, בא לה בית חרושת בלעד, מה הרבי חושב, פסוק אחד בחומה שיעמית בית חרושת שלי, בלי עבודה 24 שעות בכל שבוע. אבל רבותיי, זמן קצר לאחר מזה, נכנסו הבולשוויקים לרוסיה, כבשו בסערה גדולה את כל הערים והמושבות. בין שאר הפעולות שלהם, הם החרימו את כל בתי החרושת ובתי המלאכה, ביחד עם אותו בית חרושת של אותו יהודי, שהצליח ברגע האחרון לברוח ולהציל את חייו, אבל הוא ברח בעירום ובחוסר כל. ואז הוא נזכר בדברי חפץ חיים, והוא לא התבייש ולא התעצל ושלח לו מכתב, והוא אמר, כמה אני רואה שדבריו צודקים ואמיתיים, בכוחו של פסוק אחד בחומש, לשתק את בית חרושת. ממילא מתעוררת גם הקושייה הראשונה, למה התורה כתבה ששת ימים תעשה מלאכה? שגם מלאכת ששת ימים מהשבוע לא נעשית בידי אדם מלבד, אלא נעשית בזכות שמירת שבת. ששת ימים תעשה מלאכה. אם ביום השבוע לא תעשה מלאכה, אם בשבת לא תעשה מלאכה, אז יהיה לך, תוכל בששת ימים לעשות מלאכה. יש פה עוד מעשה שמחזק מאוד את הלבבות ליסוד. שהשבת היא מקור הברוכו. זה קרה בימי הבראשית של הקמת המדינה, בתקופה שהתחילה עלייה גדולה של שארית הפליטה לארץ ישראל, והיה תנופה גדולה של בנייה, יישובים רבים נבנו באותה תקופה. היה קבלן אחד, שומר תורה ומצוות, שזכה במכרז לבנות שכונה חדשה בעיר חדשה שהקימו. כשאת הבנייה של השכונה הסמוכה זכתה חברת סולל בונה. באותם ימים העלות הכספית הגבוהה ביותר בענף הבנייה הייתה הרכישה של המלט. היו צריכים לקלוט אותו בחוץ לארץ ולהביא אותו. אותו קבלן שומר תורה ומצוות הזמין כמות גדולה של מלט וחיכה בציפייה להגעה של המשלוח. אלא שלתדמתו וצערו הגדול ההזמנה הגיעה ביום שישי אחרי הצהריים. בארגזי עץ בלי שום כיסוי. כיוון שהיו כבר ימי סוף האביב, אז הוא לא חשש להשאיר את שקי המלט שהם מגולים, אבל הלא יאומן קרה, אחרי צהריים של אותו יום, כשכל המלט מונח באתר הבנייה והפועלים חזרו לעיר מגוריהם ביפו, השמיים התקדרו בעננים, והיה נראה שכל רגע עלול להתחיל לרדת גשם זלפות. אז בשיחה שהוא קיים הקבלן עם הפועלים, אז אחד מהם הציע, שיוסע מהר לפני שבת לחסות את אותם שקי מלט עצומים במשטחי קרשים, לחסות החביות, כדי למנוע את ההספד הכספי העצום שיכול להיות. אבל בדיקה מהירה של הקבלן הראתה שהנסיעה כבר תהיה כרוכה בחילול שבת, בדרך חזור לפחות. אז הוא אמר להם, אני לא מוכר את השבת תמורת שום עון שבעולם, ואני מזהיר אתכם שאף אחד לא יעיז לחלל את השבת עבורי, גם לא כדי להציל את כל רכושי שעלו לרדת לטמיון. ואכן רבותיי, בליל שבת התחילו לרדת גשמים חזקים בכל רחבי הארץ. והיה ברור שכל המלט שנמצא באותו אתר בנייה, נאבד ונפסד. אבל אותו יהודי יקר, ערך שולחן שבת בפנים מהירות, שר את הזמירות כרגיל, למד חומש עם רש"י, עסק באמירת תהילים כהרגלו, באמונה על דברי חז"ל, כי השבת היא מקור הברכה. כשיצא השבת, אחרי שעשה הבדלה על היין, הוא התחיל להרגיש את הפעימות הלב, ולחשוב על ההפסד הגדול. הוא מיד קם ונסע למקום הבנייה, ואז הוא הופתע למראה עיניו, הוא רואה שכל חביות המלט מכוסות בקרשים, פחים ואבנים, כראוי וכיות. לא האמין. מי עשה את זה? הוא התחיל לחשוב כבר שהלכו לו מלאכי עליון מהשמיים לחסות. למחרת נודע הדבר. כשהגשם התחיל לרדת, אז אנשי חברת סולל בונה שלחו פועלים לאתר בנייה לחסות החביות מלט שלהם. אבל בחשכת הלילה הפועלים הגיעו בטעות לאתר הבנייה שלו והם חיסו את המלט שלו במקום לחסות החביות של סולל בונה. וככה, ככה ניצא רכושו. בזכות שמירת שבת שהיא, היא מקור הברכה. עד כאן הסיפור הנפלא הזה. ולסיום אנחנו מגיעים למדור הנפלא, התחזקות יומית. כאמור היום זה היור צהל של מורון נגון רב שנזן, אורבך זכר צדיק לברכה. במעדיין ישלוימה, מובה, שרב שנזן אורבך נשאר על ידי חתונו, הרב בורדיאנסקי. מה לומר לאדם שיש לו בעיות קשות ורוצה להתחזק בדבר מסוים? אמר לו הרב שנזן, אני לא יכול להגיד לאחרים מה לעשות. אני יכול לשתף במה שאני עכשיו עובד על זה, מה שאני משתדל. להתרכז בברכות. שהבורוך יהיה בורוך, האטו יהיה האטו, השם יהיה השם. אם אני יכול להגיע לזה, אמר רב שמעון זלמן אוירבך, יותר יקר עבורי מכל מה שיש לספרי המוסר להציע. משתדל אם כן רבותיי, לברך את הברכות מתוך שימת לב לפירוש המילים שיוצאות מפינו. עד כאן דברינו להיום, הרבה הצלחה, יהיו שלום וכל טוב.